אוקיי, ערב טוב. יש משפט מפורסם בתלמוד שאומר טוביה חטא וזיגוד מינגיד, טוביה חטא וזיגוד חברו יענש. זה משפט שאומר יש כאן חוסר צדק, חוסר יושר. הסיפור מאחורי המשפט הוא שהיה יהודי בשם טוביה שחטא באיזשהו חטא, וחבר שלו זיגוד ראה אותו חוטא. אז הוא כמו האיש ישר, הלך לבית הדין של רב פאפה, והעיד שטוביה חטא. הוציא רב פאפה את השוט, והלקה את זיגוד, את העד. אומר זיגוד, טוביה חטא וזיגוד מינגיד, טוביה חטא ואני זה שנענש? אומר לו רב פאפה, כן, לך מגיע העונש, כי אתה סתם מוצא את השם רע. אתה עד אחד, עם עד אחד אי אפשר לעשות שום דבר בבית דין. מה יצא? שסתם באת, אמרת לשון הרע, על חבר, בלי שיצא מזה שום דבר לפועל, אי אפשר להניש אותו. אז לך מגיע העונש על הוצאת שם הרע הזה. המשפט הזה של, על התמיעה, על חוסר היושר, מופיע בעוד מקום, במסכת מכות. הגמרא מספרת את הסיפור בפרשת וישלח, ששכם בן חמור לקח את דינה ורצה לשאת אותה. ובני יעקב אמרו, בבקשה, אנחנו מוכנים להתחתן איתכם, אם תמולו, אם כל העיר תמול את עצמה, וככה תהיו מתאימים לעם ישראל. אז אומרת הגמרא שאחד האנשים חזר מהשדה בערב והוא שומע את הגזרה החדשה שכל העיר צריכה למול את עצמה, כי שכם, ראש העיר, רוצה להתחתן עם דינה. אז הוא אומר, קראו לו מפגעי, ככה הגמרא אומרת. אז הוא אומר, שכם יתחתן ומפגעי יחתוך את עצמו. מה הקשר בין הדברים? הוא רוצה לחיות, אז אני צריך לשלם על זה? התחושה הזו של התמיעה, של חוסר הצדק לכאורה, מלווה אותנו בספר ויקרא, בפרשת ויקרא בעיקר, בנושא של הקורבנות. הנושא של הקורבנות אומר, אתה חטאת בשוגג, במזיד, נפרט עוד מעט, מה הפתרון? אתה הולך אל הרפת, הולך אל הדיר, לוקח בעל חיים כלשהו ומקריב אותו על גבי המזבח, שורף אותו, עוקד אותו, שורף אותו על גבי המזבח. מה הקשר בין הדברים? אתה חטאת, אתה נהנית, ותשלם. תלך לבית הכנסת, תתפלל יום שלם, תתענה יום שלם, תיתן $500 לצדקה. אבל איך הבהמה נכנסה לסיפור הזה? ומה זה מועיל בכלל? התורה אומרת על הקורבנות לשונות מדהימים שלא נאמרו על שום מצווה, ריח ניחוח, חישה להשם. הקדוש ברוך הוא נהנה כל כך מהקורבנות. מה יש ליהנות מזה? זה מעשה כל כך פרימיטיבי, כל כך לכאורה אלילי, שנראה אפילו לא מעם ישראל. אז מה העניין הזה? איך זה מחפר? איך הקדוש ברוך הוא נהנה מזה? כל שנה מחדש שקוראים את ספר ויקרא, זה צועק מחדש. באמת, אפשר לשאול את השאלה הזו בצורה יותר רחבה. באיזה זכות בכלל אנחנו שוחטים בעלי חיים? אני מניח שכל היושבים כאן הם לא צמחונים. כולם יאכלו בשבת בשר או דג, יקיימו את מצוות עונג שבת. עוד מעט יגיע חג הפסח, יהיו כאלה שיקחו גם כתף של כבש, יעדרו במצוות. יעשו סעודה יפה, סדר יפה של פסח, הכל מלא בעלי חיים. באיזה זכות? מה אנחנו יותר טובים מבעלי החיים? מה פתאום אנחנו שוחטים אותם? כי אנחנו יותר חזקים, החזק שורד, ככה זה עובד. והוא עם שולבח כתוב, אחרי המבול כתוב שניתנה לנו רשות לרדות בבעלי החיים. לרדות באדם, נכון? 100%, אבל השאלה מה ההיגיון בזה? מה באמת ההיגיון?
אבולוציה.
אז זה אבולוציה, זה החזק שורד.
כן, ככה זה עובד, זה חוק הג'ונגל.
אוקיי. אנחנו נגיד אפשרות כזאת, אבל אנחנו נבין גם לפי החסידות שיש פה רעיון מאוד מאוד עמוק. זה לא רק שהחזק שורד, זה לא רק אבולוציה. אני אזכיר אבל גם את זה, כמובן.
טייקונים,
אה? אז במילא אנחנו שואלים, בעיקר על הקורבנות, אז טוב, אז בוא נאמר שאתה תגיד על האוכל, שזה החזק אבולוציה, החזק שורד, הגדול אוכל את הקטן. אבל מה עם הקורבנות? איך הקדוש ברוך הוא מצווה מראש דבר שלא חייבים אותו? ללכת לתת קורבן דווקא מהבהמה, דווקא מבעלי החיים. למה בהמה צריכה לשלם בחייה על זה שאתה חטאת? נתחיל מההתחלה. ספר ויקרא. הנה, פנחס הגיע, אפשר להזכיר לעילוי נשמת. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת בתיה בת הלל, ולזכות להצלחה של פנחס בן לובה, כל העניינים. ספר ויקרא הוא הספר השלישי בספרי התורה. הוא נחשב חמור שבהלכות, הספר הקשה מבין כל ספרי התורה, כי יש בו הרבה דינים והרבה הלכות והרבה מצוות. מצד שני, יש בו סגולה מיוחדת, יש בו טהרה מיוחדת, טהרה מיוחדת לנפש, למי שלומד אותו. כתוב שכשמתחילים ללמד ילדים בכיתה א' את האותיות האלף-בית, מלמדים אותם מספר ויקרא, קוראים את פרשת אדם כי יקריב, את הפרשה הראשונה בספר ויקרא, ממנה מתחילים ללמד אותם את אותיות האלף בית. באותיות של ספר ויקרא יש קדושה מיוחדת, יש טהרה מיוחדת על הנפש. מאוד מעניין, המדרש מביא דבר מאוד יפה, שבפרשת בראשית, ביום הראשון של הבריאה, נאמר 5 פעמים אור. המילה אור נאמרה 5 פעמים. בפעם השלישית נאמר, וירא את האור כי טוב. בפעם השלישית כשאלוקים ראה את האור, הוא ראה כמה שהוא טוב. אומר המדרש 5 פעמים כנגד 5 ספרים, כנגד 5 חומשי תורה. כל 5 ספרים הם אור. הספר השלישי, ספר ויקרא, וירא את האור כי טוב. יש פה אור מיוחד, יש פה תענוג מיוחד כלפי שמיים וכלפי האדם, בנושא הזה של הקורבנות. מאוד מעניין, הנושא של הקורבנות אצלנו זה נתפס כאילו זה קשור לחטאים. אבל האמת היא שבימי המקדש, אנחנו מצפים לגאולה בעזרת השם, זה מה שיהיה, כל החיים של האדם היו סביב הקורבנות. כל התקשורת עם הקדוש ברוך הוא הייתה דרך קורבנות. זה לא היה רק עניין של חטאים. כל תחושה, כל רגש שהיה לאדם כלפי אלוקים, הוא היה מבטא אותו על ידי קורבן. הוא לא היה אומר תהילים ולא נותן צדקה לבית כנסת. הוא היה הולך לבית המקדש ומקריב קורבן. הייתה לאדם שמחה. הוא לא עלינו ולא על אף אחד, החלים מניתוח מסובך, ניתוח שהיה בסכנת חיים. הוא צריך להקריב קורבן תודה, הולך לבית המקדש, מקריב קורבן. להפך, הוא חטא חלילה, בשוגג, במזיד, מביא קורבן.
עכשיו יותר טוב, יותר
רוחני. בגלל התפילות. נגיע לזה עוד רגע, שלכאורה התפילות הוא נשלמה פרים שפתיים. אחרי זה, סתם אדם היה רוצה לצאת, סתם נדבה לבית המקדש, סתם נדבה לקדוש ברוך הוא, סתם קם במצב רוח, מרגיש איזו תחושה אלוקית, תחושה של התעוררות, רוצה לתת משהו לקדוש ברוך הוא, לדבר משהו לקדוש ברוך הוא. מקריב קורבן שלמים, קורבן נדבה, קורבן עולה שהוא קורבן נדבה לפעמים. כל התקשורת עם הקדוש ברוך הוא הייתה דרך הקורבנות, דרך בעלי החיים הללו. יש קורבנות שבאים מן הזכר, יש קורבנות שבאים מן הנקבה, הכל 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 היה קורבנות. גם אדם היה מקריב קורבנות, גם כהן גדול שחטא, נשיא ישראל שחטא, כל הציבור, אם כל הציבור חטא, למשל בית דין הורו איזה הוראה בטעות וכל הציבור חטא, גם כן מביאים קורבנות. כל החיים היהודיים התנהלו סביב הקורבנות, סביב הקרבת הבהמות האלו על גבי המזבח. ואנחנו רוצים להבין מה העניין הזה, מה הסוד של הקורבנות, שהם נבחרו ככה להיות התקשורת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. באמת הנושא של הקורבנות הוא מסובך מאוד, כי הנביאים בכמה מקומות תוקפים את נושא הקורבנות. יש כמה אמירות של הנביאים מאוד מאוד חריפות כנגד הקורבנות, שלכן המפרשים אומרים אולי הקורבנות היה דבר זמני, הם לא כל כך מבינים איך לפרש את הקורבנות. איך אמר שמואל לשאול, שאול הרי נלחם עם אגג, עם המלאק, והשאיר את אגג ואת כל הבהמות. הוא אמר חבל להרוג את הבהמות, נקריב אותם על גבי המזבח. בא אליו שמואל הנביא ואמר לו, באמת, אלוקים צריך את הקורבנות שלך? הלא טוב שמוע מזבח טוב ולהקשיב מחלב אלים. אלוקים לא צריך קורבנות, הוא צריך שתשמעו לו. אחרי זה הנביא ירמיהו בא ואמר, למה לי רוב זבחכם, שבעתי עולות אלים וחלב מרעים. הנביאים, גם ישעיהו, גם ירמיהו, מתבטאים בלשונות חריפים כנגד הקורבנות. אז אנחנו רוצים להבין מה באמת הנושא הזה של הקורבנות. מה פתאום זה גורם הנאה ונחת רוח כל כך גדול למעלה. לפני שנכנסים לעומק, כמו שאברהם רוצה לומר, אני רוצה להביא פירוש מאוד יפה שכתוב ברמב״ם, במורה נבוכים. מאוד מעניין. נביא אותו בשביל לשלול אותו, כי הרמב״ם בעצמו חוזר בו. אבל טוב לדעת אותו. הרמב״ם במורה נבוכים כנראה סבל מהתקפות על נושא הקורבנות. והוא אומר רעיון ממש מקורי. הוא אומר שאלוקים הלך עם הראש של עם ישראל. עם הראש שהיה מקובל באותם ימים. באותם ימים כולם הקריבו קורבנות. לא במצרים אמנם. אבל מחוץ למצרים, בכל העולם, זו הייתה השיטה, זה היה הסגנון. העולם הפרימיטיבי, כשהיה רוצה לדבר עם האל, לדבר עם משהו עליון, היה מקריב בהמה על גבי המזבח. כשאלוקים הוציא אותם ממצרים, הוא אומר, אני אקרא את זה מהלשון שלו במורה נבוכים, אלוקים אומר, מה, אני אתחיל לחנך אותם לדברים חדשים? זה לא ילך, מספיק תורה גדולה של 600 מצוות. אז נלך עם הראש המקובל, נלך עם הזרם. כולם מקריבים קורבנות, שעם ישראל גם יקריב קורבנות. לכן הנביאים אחר כך תקפו את זה, אומר הרמב״ם, כי זה היה רק משהו זמני. זה לא היה משהו שבאמת הקדוש ברוך הוא ראה בו תכלית, ראה בו יעד. אי אפשר לצאת מן ההפך אל ההפך פתאום, ולזה אי אפשר לפי טבע האדם שיניח כל מה שהרגיל בו פתאום, וכאשר שלח האלוהה, הוא מזכיר את מה שאתה אומר דוד, משה רבינו לתיתנו ממלכת כהנים וגום קדוש, והיה המנהג המפורסם בעולם שהיו אז רגילים בו להקריב מיני בעלי חיים, לא גזרה חוכמתו התברך להניח מיני העבודות ההם כולם, כי זה לא יעלה בלב האדם לקבלו, כי האדם נוטה תמיד למה שהוא מורגל בו. ומפני זה ישיר יתברך מיני העבודות ההם. כך אומר הרמב"ם במורה נבוכים, אבל הוא בעצמו חוזר בו, כמובן. ובספר ההלכה, שזה מה שהרי קובע, במשנה תורה שלו, הוא כותב שהקורבנות הם חוק על שכלי, ואי אפשר להבין, זה משהו שהוא למעלה מהדעת, מה הקדוש ברוך הוא רצה בו. כך אומר הרמב״ם בספר ההלכה. הרמב״ן אומר, לא רציתי להתיק את הלשון שלו, כי זה לא להאמין שככה הוא כותב על הרמב״ם, אבל הוא אומר שהרמב״ם לכלך שולחן קדוש. הוא אומר, הרמב״ם לוקח את הנושא הכי קדוש בתורה, ומדבר עליו בצורה נמוכה, בצורה שפלה. הוא אומר, איך אפשר להוציא מהפה דברים כאלו? אם הקדוש ברוך הוא אומר על הקורבנות, לחם אישר, ריח ניחוח, שהוא נהנה מהריח הזה, אז להגיד שהקדוש ברוך הוא נהנה כי העמים נהנו מזה? מה זה שייך? שום דבר בתורה לא נאמרו עליו כאלו לשונות. ועוד הוא שואל, שאלה מאוד פשוטה הרמב״ן. כרונולוגית, הוא אומר, התיאוריה של הרמב״ם לא מסתדרת. מי הראשון שהקריב קורבנות? נוח. הרבה לפני מצרים והרבה לפני עבודת האלילים. נוח יצא הסתיים המבול, יצא מהטבעה, הוא היה בהלם מהעולם החדש שהוא רואה מול העיניים. מה הוא עושה? הוא רוצה לדבר עם אלוקים. הוא מקריב קורבן. ומה אלוקים מגיב על הקורבן הזה? מה שכתוב בתורה, הקורבן הראשון זה נוח. ומעניין, והקדוש ברוך הוא שמה מגיב על הקורבן של נוח. וירח השם את ריח הניחוח, ויומר לא הוסיף עוד לקלל את האדמה. ריח נפלא כזה שגרם שלא יהיה יותר מבול. זה שהעולם הזה קיים 5,000 שנה, זה בזכות הקורבן של נוח. אומר הרמב"ן, להגיד הכל בגלל עבודת אלילים. אומר, זה כל כך, הוא אומר במילים חמורות, איך אפשר להוציא מהפה דברים כאלו בכלל? ללכלך שולחן גבוה. ובמילא אומר הרמב"ן את הרעיון המפורסם, שהקורבנות הם סמל. הקורבנות הם בסך הכל משל ודוגמה שנועד לזעזע את האדם. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, החולק הגדול על הרמב"ם, בכל, גם בהלכה וגם במחשבה, אומר הקורבנות הם סמל. אלוקים ידע שאם הוא יגיד לאדם, תתפלל, או שהוא יתפלל או שהוא לא יתפלל, אתה יודע, אדם מתפלל וחושב על דברים אחרים, חושב על הביזנס שלו. אז אלוקים אמר, תעשה מעשה משמעותי שיזעזע אותך. תביא בהמה, תשחוט אותה, תסתכל היטב איך עושים את זה, וזה יגרום לך להבין איפה אתה נמצא, איך נפלת. מי שעושה כפרות על בעלי חיים, על תרנגולים, מכיר את זה היטב. בליל יום, בערב יום הכיפורים, שאתה עומד עם התרנגול עליך, ואתה אומר, זה ילך במקומי למיטה, אני הייתי צריך ללכת למיטה, והוא הולך במקומי, ואתה רואה אחרי זה איך שוחטים אותו, אין לב שלא ימאס מול המראה הזה. ועוד יותר אומר הרמב"ן, אם ננתח את שלבי עשיית הקורבן, הם כולם מקבילים לתהליך החטא. תהליך החטא מורכב מכמה שלבים, את כולם אנחנו עושים על הקורבן. אני אכניס ככה בהערת שוליים דבר מאוד יפה שראיתי מהמגיד מדובנה. המגיד מדובנה היה אומר הרבה משלים, על כל פסוק בתורה יש לו משל, כל פרק בתורה. הוא אמנם לא היה חסיד חב"ד, אפילו היה מתנגד לחב"ד, אבל מותר לחזור ממנו משהו. והוא אומר משל מאוד יפה על נושא הקורבנות, על הרעיון הזה של הרמב"ן. הוא אומר שהיה פעם יהודי עשיר שמת, והשאיר אחריו חנות גדולה, עם סוחרים, עם אנשים שרגילים לבוא לקנות. הבן שלו שירש אותו היה חרוץ. לקח את הפנקס, בדק את כל הסוחרים של אבא, עבר אחד אחד, הרים טלפונים ואמר, חבר'ה תמשיכו להיכנס, אני אהיה ישר כמו אבא, תמשיכו להיכנס אליי כמו קודם. אחד הסוחרים הגדולים, המשיך להיכנס. היה נכנס פעם בשבוע, שותה קפה, קורא עיתונים, שואל מה נשמע, מפטפט קצת והולך. שבוע אחרי שבוע, נכנס, מפטפט, שותה קפה והולך. אחרי כמה שבועות הבן שואל אותו, למה אתה לא מזמין כלום? אתה רק מפטפט איתי, אבל אתה לא מזמין. למה אתה נכנס אליי כל שבוע? אומר הסוחר הזה, אומר הסוחר, הרי זה מה שביקשת ממני. אמרת לי, תמשיך להיכנס אליי כל שבוע, אז אני ממשיך להיכנס. אומר המגיד בדובנה, זה בדיוק אותו עניין. כשהקדוש ברוך הוא אמר להקריב קורבנות, הוא לא התכוון שניקח את הבהמה ובזה נצא ידי חובה. הוא התכוון שנעשה תחליף. שנסתכל על הבהמה ונבין טוב טוב מה עושים איתה. לכן הנביאים כל כך תקפו את מושג הקורבנות. הם אמרו, הקורבנות הם לא המטרה, הקורבנות הם האמצעי. תסתכל על הבהמה ותבין מה אתה צריך לעשות עם עצמך. ואומר הרמב"ן, בואו נחשוב בעצמנו מה קורה באדם כשהוא חוטא. ונראה שזה בדיוק מה שעושים בקורבן. כשאדם חוטא, דבר ראשון הוא מכניס חיות, הוא מכניס דם בתוך המעשה הזה. חיות, התלהבות. יש הרבה תאווה שבאה מהכבד, מהכליות, כלפי החטא הזה. הוא חוטא במחשבה, הוא חושב, הוא מתכנן את זה קודם, הוא מדבר על זה, הוא עושה בפועל. את כל השלבים האלה, אומר הרמב"ן, עושים בקורבן. בדיוק התורה תכננה דבר כנגד דבר. כדי להעביר לאדם מסר, שדר חזק, תראה מה איתך, תראה מה עשית, תראה לאן נפלת. דבר ראשון, שוחטים את הבהמה. מוציאים ממנה את החיות. כדי לומר לאדם, אתה שפכת דם על כלום. שפכת דם על חטא, על הבל. אז שוחטים, אז כנגד זה שופכים את הדם של הבהמה. לוקחים את הקרב, את הכליות, מקריבים על גבי המזבח. אומרים לאדם, אתה לכלכת את הכליות שלך, את הכבד שלך, הכנסת חיות בדברים מטופשים. כנגד המעשה שעשית, סומכים את הידיים על ראש הקורבן. כנגד הדיבור, אומרים וידוי. התורה קבע תהליך ארוך של מעשים כנגד מה שהאדם חטא בתוך הקורבן, כדי להזכיר לעצמו את הנפילה שלו. הרבי באחת השיחות מקשר את היסוד הזה של הרמב"ן לדבר מאוד יפה. יש דברים, יש מהקורבנות שהיו באים מן הזכר, יש שהיו באים מן הנקבה. למשל, קורבן, אדם שחטא במזיד. יש חמישה חטאים חמורים שמביאים עליהם קורבן אשם, במזיד. למשל, גזל מחברו, גזל כסף מחברו לאור היום, כפר בזה, באה המשטרה, תפסה אותו, הוא אומר, זה לא אני, זה מישהו אחר, ואפילו נשבע לשקר. אחרי זה, שהוא חוזר בתשובה, הוא צריך להביא על זה קורבן אשם. הקורבן הזה בא מן הזכר. אם אדם חטא בשוגג, בטעות, הוא מביא חטאת, מן הנקבה. למשל, אדם קם באמצע הלילה, בליל שבת, ושכח שהיום שבת, והדליק את האור. אחרי שהוא הדליק את האור, הוא נזכר ששבת היום. חטא בשוגג, הוא מביא קורבן חטאת, מן הנקבה. למה המזיד, מי שחטא בכוונה, בכוונה תחילה מביא זכר, ומי שחטא בשוגג מביא נקבה? אומר הרבי, זה כי הקורבנות הם סמל למה שעשית. כשחטאת במזיד, גזלת מהאדם לאור היום, ועוד כפרת, ונשבעת על זה לשקר, אתה צריך לדבר לעצמך כמו שמדברים לזכר. בתוקף, להגיד לעצמך, נפלתי, אני רע, לא שלטתי בעצמי, לזעזע את עצמי. אתה מביא קורבן זכר כדי להזכיר לעצמך לדבר כמו זכר. לדבר לעצמך בתוקף, באמת, לא לרחם. כשאדם חטא בשוגג, הוא מביא קורבן מן הנקבה. כי הוא צריך לדבר לעצמו כמו שמדברים לנקבה. ברכות, בעדינות, הוא צריך להגיד לעצמו, נפלתי, קורה, מתוך שינה, חטאתי, זה קורה לכל אחד. ופעם הבאה יהיה בסדר, בסופו של דבר אני יהודי, אני אחזור בתשובה. הרעיון הוא אם כן, שכל הקורבנות הם סמל. זה תהליך ארוך של תזכורת לאדם כל הזמן כנגד מה שהוא עשה. אתה צריך להסתכל על הקורבן ולחשוב מה שעושים לו היו אמורים לעשות איתי. וזה אמור לזעזע אותך, זה אמור באמת לגרום לך לחשוב פעמיים על מה שעשית. אז זה ברמה הפשוטה מה שאומר הרמב"ן. כן.
הכי חשוב, הכי פנימי בעצם, להקריב קורבן, לקרב את
הנפש. כן, ונכון, אומרת החסידות, אדם כי יקריב מכם מן הבהמה. לא כתוב אדם מכם כי יקריב, אדם כי יקריב מכם. אדם צריך להביא את הקורבן מתוכו. הבהמה היא רק הסמל בשבילו כדי לקרב את עצמו.
הנפש הבעמית שלו.
את הנפש הבעמית שלו, נכון, נכון. מתוך הבהמה שבו. נו. אז אוקיי. אז הבנו באמת למה הקורבן. הקורבן הוא בשביל להזכיר לעצמו. אבל כל אחד שואל, מה הצדק? כמו שאמרנו בהתחלה, טוביה חטא וזיגוד מינגיד. אתה חטאת, והבהמה צריכה לשלם על זה בחייה. מסכן הכבש, מסכן העז. כבש חמוד היה בדיר, ועכשיו הוא צריך לשלם על זה בחייו בשביל להזכיר לך את מה שחטאת. תסתכל במראה ותראה כמה אתה מכוער. למה בהמה צריכה לשלם על זה בחייה? מה הצדק? אז באמת יש ספרים, גם בספרים יהודיים, שאומרים, כמו שאתה אמרת, שאין מה לעשות, הגדול אוכל את הקטנים. וזה מאוד נכון, תראה גם למה. כי לא רק אנחנו אוכלים את הבהמות, גם הבהמות אוכלות את האלה שמתחתם, אוכלות את העשב. והעשב מאיפה הוא חי? מהדומם, מהאדמה, מהמים, מהשמש. כל אחד חי מזה שתחתיו, הרי ידוע, החוקרים אומרים שהעולם בנוי מפירמידה. דומם, מעליו הצומח, מעליו החי, מעליו המדבר. הדומם הוא דומם, אין בו נפש, הצומח יש בו קצת נפש, החי יש בו כבר נפש שמרגישה, והמדבר יש בו גם נפש חושבת. כל אחד חי מזה שמתחתיו. המדבר חי מהחי, החי חי מהצומח, והצומח חי מהדומם. כך לכאורה. ומילא מותר לנו לאכול בעלי חיים, לשחוט אותם, להקריב אותם על גבי המזבח, לאכול אותם בשבת ובאמצע השבוע, כי כל אחד חי מזה שתחתיו. ראיתי באיזשהו ספר, רעיון מאוד יפה, שמקשר את זה, אומר למה כשהנחש חטא בעץ הדעת, אז אלוקים גזר שהוא יאכל מן האפר. מה הקשר? למה הוא צריך לאכול מן האפר דווקא? אז הוא אומר בספר הזה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותו ליגה. בתור בעל חיים הוא צריך לאכול מאיפה? מהעשב, כמו בעלי החיים. אלוקים אמר לו, אתה תהפוך להיות ברמה של העשב, ברמה של הצומח. אתה תרד ליגה מחי לצומח, ואז מה אתה תאכל? מהאפר, מהדומם. מצומח שחי מחי, הוא הוריד אותו לרמה של חי שחי מהדומם. הוריד אותו בעצם בליגה יותר נמוכה, שיוכל מהאפר שנמצא על הארץ. זאת אומרת, כל הרעיון של הקיום בעולם הזה, הוא רעיון של פירמידה. כל אחד חי מזה שתחתיו, מזה שיותר חלש ממנו. אבל חסידות, כמובן, אומרת רעיון שהוא הרבה יותר עמוק, שזה לא רק עניין שהחזק שורד וכל אחד חי מזה שתחתיו. יש פה כוונה מאוד מאוד עמוקה. יש פה תהליך של תיקון, תהליך של התעלות. העולם נמצא כל הזמן במגמה של התעלות. כל אחד רוצה לעלות רמה. כל אחד רוצה להיות עם זה שמעליו. הדומם רוצה לתת כוח לצומח, כי כך הוא הופך להיות חלק מהצומח. הצומח רוצה שהחי יאכל אותו, כי כך הוא הופך להיות חלק מהחי. והחי שמח להיות חלק מהמדבר, כי ככה הוא מתעלה לרמה של מדבר. מסופר על אדמור הזקן שפעם באה אישה עם ריאה. שחטו בהמה, והייתה שאלה בריאה. לפעמים שפותחים את האיברים הפנימיים, יש כל מיני שאלות של טרפות. האם הריאה הזו קשרה? לא קשרה. לפעמים הבהמה בחייה אכלה איזה מחת. והמחת הזו סדקה את הריאה. עכשיו היא שאלה של טרפה, אם הריאה הזאת קשרה? לא קשרה. בריאה יש שאלות מאוד מסובכות. אז האישה הזו מביאה, אולי דווקא היה איש האמת, היא חסיד, מביא את הריאה אל הרבי, אל אדמור הזקן. זו הייתה שעת צהריים, הוא מבקש מהרבי שיסתכל על הריאה, לראות אם היא קשרה או לא. הרבי מתחיל להסתכל ומסתכל, וזו הייתה שאלה קשה. אז הוא מתחיל להוריד ספרים מהמדפים הגבוהים, לוקח כיסא, מתחיל להוריד שולחן ערוך מלמעלה, לבדוק. והרבי בודק עוד שעה ועוד שעה, היהודי הזה נרדם. מה הוא יכול לעשות? נרדם בינתיים. הוא מתעורר אחרי 3 שעות, הרבי עוד לומד, בודק את הריאה שלו. הוא ירגיש לא נעים, הוא אומר לרבי, כפרת עוונות הריאה הזו, חבל לי על הזמן של הרבי. אומר לו אדמור הזקן, אם היית שומע כמה הריאה מבקשת שיכשירו אותה ויברכו עליה ויאכלו אותה לשם שמיים, היית מבין כמה חשוב להכשיר אותה. זה רעיון מאוד מרכזי בחסידות, שהאדם מתקן את החי, האדם מתקן את בעלי החיים. כשלוקחים בעל חי ומברכים עליו, אוכלים אותו לשם שמיים, אוכלים אותו בסעודת שבת, הוא עולה רמה, הוא עולה ליגה. הוא הופך להיות עכשיו חפץ מתוקן, חפץ שמשרת את המדבר. זה לטובתו של הבעל חיים שיעלו אותו. לכן, כשהיו מקריבים את הבהמות על גבי המזבח בבית המקדש, היו בעצם מעלים אותם ברמה. כאילו אם היינו שואלים את הבהמה, מה את רוצה? את רוצה ככה למות ברפת, למות בעדר, או שאת רוצה שיקריבו אותך על גבי המזבח, שתתקללי באש של מעלה. ברור שזה דרגה מאוד גבוהה לבהמה, שהיא עולה בדרגה ומתקדשת באש של מעלה. זה רעיון מאוד רחב החסידות, שלא נרחיב בו כרגע. הרעיון הזה שכשאדם אוכל את בעלי החיים, הוא מעלה אותם, הוא מקדש אותם כלפי מעלה. להפך, הוא נותן בהם חיות ומעלה את הניצוץ שבהם. אמרנו אם כן, אחרי שדיברנו על הרעיון הזה, אני רוצה לדבר על הנושא שפה בחוברת, זה הנושא המרכזי. אמרנו שהקורבנות הם משל. שהקורבנות בעצם נועדו להזכיר לאדם איפה הוא נמצא, להזכיר לאדם מה הוא צריך לעשות עם עצמו. התכלית היא לא בהקרבה עצמה, התכלית היא להפך במקום שאליו הקורבנות מביאים אותו. הרעיון הזה זה רעיון מאוד מאוד יפה, שבפרשת ויקרא הוא חוזר כמה פעמים, ובכלל בספר ויקרא. הרעיון הזה שחכמים השתמשו במשלים. לפעמים חכמים דיברו ישר ולעניין, לפעמים אמרו לך, לך תתפלל, לך תיתן צדקה, ולפעמים דיברו בצורה של משל. הם לקחו איזשהו דימוי, ואמרו לך, תלמד מהדימוי הזה מה אתה צריך לעשות. כתוב על רבי מאיר, שכל דבר, איך הוא היה מוסר שיעור, הוא היה אומר 3 הלכות, 3 סיפורים ו3 משלים. זו הייתה הדרך שלו. בכל שיעור, בכל נושא שהוא היה מעביר, הוא היה נותן 3 משלים. הגמרא אומרת שהיו לו 300 משלי שועלים. שועל זה היה המשל החביב עליו, והיו לו 300 משלי שועלים שבהם הוא השתמש. תמיד הוא דאג להעביר שיעור באמצעות משל. אחד המשלים שהגמרא מביאה בשמו, משלים היפים, הגמרא אומרת שפעם הוא ליבד את התלמידים, את הפסוק, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. האבא חטא והבנים ישלמו על זה, השיניים שלהם ישחירו בגלל זה. אז הוא הביא להם משל. הוא אמר פעם, הזאב בא לשועל ביום שישי ואמר לו שהוא רעב, הוא רוצה לאכול. אמר לו, השועל חכם והרמומי בעיקר. אמר לו, לך אל הגטו, על השכונה היהודית, יום שישי יש שם מאכלים טובים, מכינים לשבת. לך תסתובב בחצרות, בטח ייתנו לך משהו לאכול. הזאב היה מאוד רעב, הוא כנראה הזאב אולי לא חיה חכמה מדי. אז הוא הלך באמת לגטו היהודי, התחיל להסתובב בין החצרות, קיווה לקבל משהו לאכול. כמובן שהילדים ראו את הזאב הסתובב בחצר, התחילו צעקות, יצאו כל הגברים עם מקלות, עיקו אותו, חבלו אותו, והוא היה צריך לברוח משם. מסכן, בא בוכה לשועל ואומר, למה הם עיקו אותי? באתי בכוונות טובות, לא עשיתי שום דבר. אומר לו השועל, הם לא עיקו אותך בגללך, הם עיקו אותך בגלל אבא שלך. לפני 20 שנה אבא שלך נכנס לגטו היהודי ועשה שמות, אכל תרנגולות, פצע ילדים, מי אז נשאר בגטו כזה שם, שכשהזאב מגיע צריכים כולם להדליק אזעקות, להדליק עלי השן ולהקות אותו, להבריח אותו. הם הרביצו לך בגלל אבא שלך, לא בגללך. אז זה רבי מאיר אמר משל, לאבות אכלו בוסר ושני בנים תיקנה. הוא כל הזמן היה משתמש במשלים. מוסבר בחסידות, למה משתמשים במשל? כשרוצים להמחיש משהו, אומרים משל. יועצי תקשורת יודעים את זה. ראש הממשלה שלנו אוהב מאוד משלים, יש לי השמן והרזה, ועוד הרבה משלים שהיו לנו בשנים האחרונות. כשאתה רוצה ללמד משהו, אתה אומר הלכה. כשאתה רוצה להמחיש משהו, אתה אומר דוגמה מהחיים. התורה רצתה לא רק שהאדם יחזור בתשובה. התורה רצתה לזעזע אותו. שיבין בדיוק איפה הוא נמצא עם החטא שלו. אז היא אמרה לו, תביא קורבן. תראה בעיניים איך שוחטים את הבמה, למרות שהבמה לא שייכת לי כאן, היא לכאורה מבחוץ, היא לא עשתה כלום. התורה אומרת לו, תראה איך ששוחטים אותה ושופכים את דמה על גבי המזבח, ותסמוך עליה את הידיים ותדבר בוידוי, האמצעי הוויזואלי הזה, ההמחשה הזאת, תגרום לך להבין איפה שאתה נמצא. יש משל מאוד יפה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שיכול לשמש כמשל לדוגמה, משל למשל, כדי להבין מה זה משל, כמה שמשל ממחיש דברים. רוצים לדעת את הכוח של משל. הוא מדבר בראש השנה על השופר, על השופר, כמה אנחנו מתרגשים בשופר, על הזכות הגדולה של השופר. אז הוא אומר משל. הוא אומר שהיה פעם יהודי, שהמלך של המדינה היה מסתובב מפעם לפעם בין האזרחים, היה פושט את הבגדים, והיה מסתובב בין האזרחים כדי לדעת אם הם מרוצים, לא מרוצים, טוב להם, לא טוב להם. היה מלך חנון ורחום. ערב אחד הוא מסתובב ומסתובב, והוא לא שם לב ויצא מהעיר. התרחק מהעיר בלי לשים לב. נכנס לתוך היער, זו הייתה שעת ערב, והוא התחיל להסתבך בפנים, ולא מצא ידיים ורגליים. ואתה יודע, ככל שהוא חושב שהוא יוצא, האמת היא שהוא הסתבך יותר בעומק ויותר בעומק ויותר בעומק. אחרי 3-4 שעות כבר נהיה לילה, הוא פחד שאם יתפסו אותו השודדים שנמצאים ביער, זאת תהיה סחורה לוהטת, תפסו את מלך המדינה, הוא חייב למצוא איזשהו פתח מילוט. 12 בלילה הוא רואה איזה אור מרחוק. הולך במהירות לכיוון האור, היה שם איזשהו צריף, דופק, פותח לו מישהו את הדלת. הוא נכנס לתוך הבית, הבן אדם שפותח היה איזה יהודי נחמד, לא שואל שאלות, לא שואל מי אתה, מה אתה, נתן לו צלחת מרק חמה, פתח לו מיטה, לך לישון. בבוקר המלך קם, לוחץ למארח שלו את היד ואומר, תשמע, אני מלך המדינה, הצלת לי את החיים, אני לא אשכח לך את זה לעולם. כל פעם שתצטרך עזרה, תזכור שיש לך דלת פתוחה בארמון. והמלך שב לביתו. חלפו שנים, העניין נשכח. אותו יהודי עשה כנראה שם איזשהו ביזנס שם ביער, משהו לא קשר, משהו לא העלים ממיסים, או חתך חציב שם ביער ולא דיווח לשלטונות. נודע למלך, שפטו אותו, והמלך גזר עליו עונש מוות. המלך זכר שהוא היה אצלו בבית, אבל הסיפור הזה כבר לא תפס רושם, והמלך החליט להניש אותו כמו שצריך, לפי הדין. בבוקר, לפני שלוקחים אותו לגרדום, אומר למלך, יש לי בקשה אחרונה. אני רוצה שהמלך ילבש שוב את אותם הבגדים שהוא לבש באותו לילה כשהוא בא אליי הביתה. בקשה האחרונה של נידון למוות, חייבים ליישם אותה. המלך היה לו בארגז מתחת למיטה אצלו בחדר שינה, הבגדים של הלילה הנורא ההוא. הוא לבש את הבגדים, הוא מסתכל על הבן אדם, וברגע אחד חזר לו, כל לילה אימה הזו, התמונות האלה חזרו אליו, והוא ביקש סליחה, והוא אומר, אני לא מתאר לעצמי שרציתי להרוג אותך, את האיש שהציל אותי וכל כך גמל איתי חסד. אני מבטל את הדין ומבטל את העונש, ובעזרת השם יהיה בסדר, נמחוק הכל. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, כשאנחנו מגיעים בראש השנה ורוצים לבקש איזשהו חסד, איזושהי זכות, מה נבקש? כל השנה פישלנו, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו מוציאים את השופר. השופר זה הבגדים שלבשנו במתן תורה. אלוקים תקע בשופר, אנחנו אמרנו נעשה ונשמע, אז אנחנו מזכירים לאלוקים את אותו רגע מיוחד, את אותו רגע של נישואין במתן תורה. זה הכוח של השופר. זה כמו הבגדים הלבושים שהמלך לבש באותו לילה. המשל נועד להמחיש, להעביר מסר, בצורה שאי אפשר אחרת, ולכן התורה השתמשה בו במקרה הזה, בצורה כל כך חזקה. כמו שאמרנו, לרבי מאיר היו 300 משלי שואלים. הגמרא אומרת, מספידה את רבי מאיר. רבי מאיר היה תנא ענק. כל פעם שכתוב סתם דין במשנה בלי שם, זה רבי מאיר. ובכל זאת, מה המשנה מספידה אותו? משמת רבי מאיר, בטלו מושלי משלים. לא היה מושל משלים כרבי מאיר. כי זה באמת חוש. זה באמת כישרון מיוחד להביא משל שבאמת מעורר את הנפש. שמביא באמת, הוא דומה לנמשל בצורה מיוחדת. כמו שהתורה עושה פה עם הקורבן. דבר שכל כך דומה למה שאתה חטאת. חטאת עם הלב, עם הכליות, עם הראש, עם הרגליים, אז התורה אומרת, עושה בקורבן את כל הפעולות ואת כל השלבים הללו. מאוד מעניין, בהמשך הפרשה יש עוד שני משלים. רש"י בפרשה עצמה, למרות שאין ברש"י הרבה, יש משלים, שתיים נמצאים בפרשה שלנו. רשי מביא עוד שני משלים. מעניין, למרות שבדרך כלל רשי אומר את הדין כמו שהוא, בכל זאת בפרשה שלנו הוא בוחר להביא, להשתמש בשני משלים. יש דין בהמשך הפרשה שאומר ש... מה קורה אם כל הציבור חוטא? אם לא רק, למשל, סנהדרין הורו דין בטעות, וכל הציבור חטא בעקבות הדין הזה של הסנהדרין. אחר כך זה נודע שסנהדרין טעו. אני יודע, אמרו ש... שיום כיפור צריך להיות יום קודם, יום אחר כך. טעו ביום. וכל העם חטא בעקבותיהם. אז מביאים קורבן חטאת הציבור, זה נקרא. חטאת חמור שאותו כל הציבור, שמובא בשם כל הציבור כתיקון על החטא הזה. סופר על הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדוי, יש עליו סיפור מאוד יפה, שפעם הוא הלך בעיר, חזר מבית הכנסת בשעת ערב מאוחרת. הוא היה הרב של ברודי, היה רב יהודי מפורסם, אחד מגדולי הדורות לפני 300 שנה, בתקופה של הבעל שם טוב. והוא הלך בעיר בשעת ערב מאוחרת, והוא שומע כל ילד בוכה. הוא רואה נער גוי יושב על הרצפה ובוכה. הוא ניגש אליו, למה אתה בוכה? אומר הנער הגוי, אני מוכר כאחים בשביל אבא שלי. אבא שלי אופה, מנהל פה את כל המאפייה בעיר. אני אופה בשבילו לחמים ומוכר אותם. והיום, רגע לפני שהתרוקנה העגלה, בא מישהו וגנב ממני את כל הכסף. עכשיו אני פוחד לחזור הביתה, אבא שלי הוא איש קשה. ואם אני אחזור הביתה בלי הכסף, הוא יקה אותי. נחמרו רחמיו של הרב, הוציא מהכיס את הארנק, אמר לו כמה כסף היה לך, שילם לו, אמר, קח את הכסף, לך תחזור עם זה הביתה, אל תספר לאבא שלך כלום. הנער קם, חיבק את הרב, נשק אותו, אמר לו, אני לא אשכח לך את זה לעולם. ואמר לו, אני מבטיח לך שביום מן הימים, כשתצטרכו עזרה, אני אעזור לכם. נו, הרב הולך הביתה. חלפו שנים, זה היה ליל שביעי של פסח. הרב לנדו יושב ולומד. מאוחר בלילה, בליל שביעי של פסח, נשארים מרים, הוא יושב ולומד, פתאום דפיקה בדלת. בפתח נער גוי, מגודל, מגושם, אומר, רבי, תכניס אותי הביתה, אני רוצה לדבר איתך ביחידות. הרב לא מכיר אותו. הוא אומר, אני אותו נער שעזרת לי לפני כמה שנים. עכשיו תשמע. הייתה אספה אתמול אצל אבא שלי, כל האופים של העיר ביחד, והחליטו להרעיל את היהודים. מחר בערב, מוצאי פסח, היהודים קונים מהגויים כמויות של פיתות. מוצאי פסח, כולם מחכים, היהודים לא מספיקים לאפות, הגויים יכולים לאפות מיד במוצאי החג. אז זה מנהג, מסורת, שמיד במוצאי החג שחוזרים מבית הכנסת, פיתות חמות. האופים החליטו להרעיל את הפיתות מחר. ומילא תדע שמחר אסור לכם לגעת בפיתות. אבל הוא אומר לרב, אסור, אתה צריך להשתמש פה בחוכמה. אסור לך לגלות שאתה יודע מזה. אם תגלה שאתה יודע מהעניין הזה, מיד אבא שלי יבין שאני הלשנתי עליכם. אני הייתי היחיד ששתף באספה חוץ מהאופים. אתה מוכרח להשתמש בכל החוכמה והתחכום שיש לך כדי להזהיר את היהודים מצד אחד, ומצד שני בלי שיבינו שאתה ידעת את הסוד הזה. טוב, רב לנדו אומר, השם יעזור לי. כל הלילה הוא יושב וחושב ומתפלל שאלוקים ייתן לו איזה רעיון. ואז בעשר בבוקר עלה לו הרעיון. הוא קורא למשמש שלו שיכנס את כל היהודים בחמש בערב לבית הכנסת, לפני תפילת מנחה. אבל כל היהודים, אחד שלא יעדר, גם זקנים, גם חולים, כולם שיגיעו. וכך היה בית הכנסת הגדול, היה מפוצץ מפה לפה. ואז הרב עולה על הבמה ואומר, יהודים, יש לי בשבילכם הודעה מאוד מאוד חשובה. הייתה לנו טעות בחישוב, וגיליתי אותה היום, והתברר שהיום לא שביעי של פסח, היום שישי של פסח. אתמול בלילה ישבתי מאוחר ולמדתי, וגיליתי שטעינו בחישוב. יש טעות בלוח. ובמילא מי שאוכל היום בלילה פיתה, כאילו אכל חמץ בפסח, לכל דבר ועניין. אז אני מודיע שהחג יוצא רק מחר בלילה. אחרון של פסח, כמו בחוץ לארץ. החג לא יוצא הלילה, יוצא מחר. אוקיי. הרב אומר, הוא היה באמת רב מכובד מאוד, היהודים קיבלו את הדברים באמונה. הם יוצאים מבית הכנסת אחרי תפילת מעריב, הגויים כבר עומדים עם הפיתות הלועטות ביד, אף אחד לא קונה. מה קרה? הרב אמר שיש עוד יום חג. הם כעסו, הכינו כל כך הרבה חומר, הם הלכו למפקד המשטרה, מה זה הרב פה פוגע בנו, פוגע לנו בפרנסה, אנחנו הכנו פיתות, כל השנה אנחנו מתפרנסים מזה. אומר הרב שיתנו לכלב לאכול מהפיתות האלה, וראו שהפיתות היו מורעלות. זה הסיפור על רב שהעריך את החג ביום אחד. על כל פנים, אם בדין עשו את זה והעריכו את החג ביום אחד, או לא העריכו, אם קיצרו אותו ביום אחד, זו טעות וכל הקהל מקריב חטאת הציבור. בא רשי ומביא פה שני משלים. לא משל אחד, שני משלים הוא מביא. לנושא הזה, שאם כל הציבור חטא, מביאים את חטאת הציבור. מה כל כך מסובך פה שצריכים שני משלים, שהוא לא יכול לומר את ההלכה ישר ולעניין. המשל, ההלכה הראשונה היא, המשל הראשון שרש"י אומר, שאם כל הציבור חטא, זה מאוד מאוד חמור. זה כאילו לכלכו את הפרוכת של בית המקדש. כאילו הסתלקה הקדושה מבית המקדש. זה המשל הראשון שהוא מביא. והמשל השני שהוא מביא, מצד שני התורה אומרת, דבר מאוד מעניין, למרות שהחטא הזה הוא מאוד חמור וכאילו פגעו בפרוכת בית המקדש, התורה מוסיפה ואומרת, יש מאוד מעניין, התורה מקצרת בלשונה, ואומרת שמה יעשו עם הקורבן, כמו שעשו עם הקורבן הראשון, עם הקורבן של הנשיא, לא מפרטת איך מקריבים את הקורבן, את כל השלבים. מביא רש"י עוד משל, למה התורה מקצרת, זה הרי כל כך חמור, מביא עוד משל, כמו מלך שזעם על אוהבו. מלך כשהוא כעס על האוהב שלו, כשהוא כועס על אדם שמאוד קרוב אליו, הוא לא מעריך בתיאור החטא. גם אם צריך להעניש אותו וצריכים לפגוע בו, הוא אומר את זה במילים קצרות, הוא לא עושה מזה עניין. הוא עושה את זה בלחש, בלי שזה יגיע לעיתונים, בינו לבין עצמו. כי הוא אוהב אותו והוא חס עליו. ומביא, זאת אומרת, רש"י מביא שני משלים לעניין אחד. מצד אחד החטא חמור, הוא מביא משל אחד כמו שלכלכו את פרוכת הקודש, ומצד שני הקדוש ברוך הוא חס עליהם כמו מלך שזעם על אוהבו. רש"י מביא שני משלים לעניין הזה. אומר הרבי, למה רש"י מביא שני משלים? לכאורה מדובר בעניין פשוט. אומר הרבי, כי רש"י רוצה להמחיש לנו משהו. הוא לא סתם ללמד אותנו את ההלכה הזאת. מצד אחד הוא רוצה להמחיש לנו את החומרה של חטא, שכשכל הקהל חוטא, זה חמור, זה דבר אחד. מצד שני רש"י רוצה להמחיש לנו את הנקודה המאוד מאוד חשובה, שהקדוש ברוך הוא שומר על כבודם של ישראל. גם כשהם חוטאים, ואפילו כשכל הקהל חוטא, שזה כל כך חמור, בכל זאת הקדוש ברוך הוא לא מעריך במילים, ולא מדסקס בחטא, ולא דש בזה, ולא מדבר על זה, אלא אומר את מה שצריך להגיד ברמז, בלי להעריך בזה. מלך שזועם על אוהבו, גם כשהוא זועם על עם ישראל, הוא עדיין אוהב אותנו, ועושה את זה בעדינות ובכבוד הנדרש. נקרא את זה ברש"י במובא 4 ו-5, עמוד 9 מהחוברת. מובא 4 בעמוד 9. את פני הפרוכת. זה כתוב במקרה שחטאת הציבור, כשכל הציבור חטא, אומרת התורה שהכהן יזה את דם הקורבן על פני הפרוכת. ולמעלה הוא אומר את פני פרוכת הקודש. אצל נשיא הוא אומר את פני פרוכת הקודש. משל למלך ששרחה עליו מדינה, שמדינה הרגיזה אותו. אם מיעוטה שרחו, פמליה שלו מתקיימת. אם רק מיעוט המדינה שרחו, עדיין המלכות שלו מתקיימת. אם כולם שרחו, אין פמליה שלו מתקיימת. וכך אומר רש"י, כשכל הציבור חוטא, זה מאוד חמור, הוא כאילו הקדושה של הקדוש ברוך הוא מסתלקת. ואז הוא בא במובא הבא, נקרא, זה עוד פעם 4, אבל זה 5, במשל השני, בסוף העמוד, התורה לא פירשה כאן מה עושים עם הקורבן. ואת כל חלבו ירים, היא לא אומרת שיקריבו את היותרת, את החלב שעל הכליות, את הכליות. למה? מפני מה לא נתפרשו בו? תנא דבי רבי ישמעאל, משל למלך שזעם על אוהבו, ומיעט בסרחונו מפני חיבתו. גם כשהקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל, הוא ממעט בסרחונם. הוא לא מעריך בעונש, הוא לא מעריך בחטא, הוא עושה את זה כמו אבא שמעניש ילד, שעושה את זה באהבה ומחפש להמעיט בחומרת החטא, כמה שרק אפשר. אם כן, אנחנו רואים את הרעיון הזה, שמשל חז"ל משתמשים בו כדי להמחיש משהו, כדי לומר משהו שהוא מעבר להלכה, שהוא מעבר לדין הפשוט, הם משתמשים במשל כדי להעביר אותו בצורה חזקה. אני רק אסיים בסיפור קצר. היה הרבי הרש"ב, הרבי החמישי לבית חב"ד, הקודם הקודם לבית חב"ד, פעם הוא שיחק עם אחיו, הם היו שני ילדים קטנים, והם שיחקו בחצר. עכשיו כל ילד משחק בעולם שלו. ילדים של רבי, במה הם משחקים? ברבי וחסיד. אחד היה הרבי, הגדול היה הרבי, הצעיר היה החסיד. והחסיד הצעיר נכנס אל אחיו הגדול, אל הרבי. והם משחקים שהוא רבי וחסיד, אז צריך לשחק על אמת כמו באמת. אז הוא מספר לרבי על חטא שהוא חטא בו. לאחיו הגדול הוא אומר לו, בשבת קילפתי, פיצחתי גרעינים, ואדמור הזקן כותב שאסור שזה בורר, הוא כותב, פוסק בסידור שזה אסור. אז הוא מבקש תיקון על זה. אמר לו אחיו, תיקון שילמד את הלכות שבת. אוקיי. אחר כך אמא שלהם שאלה את האח הצעיר שהיה חסיד, האם הוא יישם את התיקון שאחיו הגדול, הרבי, אמר לו לעשות. אז הוא אומר לו, כי אח שלי הוא לא רבי אמיתי. כי רבי אמיתי, לפני שהוא נותן תיקון, הוא נאנח. לפני שהוא שומע יהודי סובל והוא צריך לתת לו תיקון, הוא נאנח קודם. זה מה שפועל את הכפרה. זה המסר שרש"י מביא לנו כאן. כשהקדוש ברוך הוא מבקש מאנשים להקריב קורבנות, הוא עושה את זה בעדינות. הוא לא פוגע, הוא לא מעריך בחומרת החטא. הוא אומר את מה שצריך כדי שידעו מה שצריך, כמו מלך שזוהם על אוהבו. אוקיי, שבוע הבא, בעזרת השם, נמסור שיעור על קערת הפסח. השתדלתי לאסוף כל אחד מהקהילות השונות, מה עושים עם הקערה, מה מביאים בדיוק, בעזרת השם יש שיעור מעניין. ועוד שבועיים, ביום שני, י' בניסן, אין שיעור. אז מי שחלילה לא מספיק להגיע שבוע הבא, שיזכור שביום שני, בעוד שבועיים, אין שיעור, גם יש סיום הרמב״ם המרכזי ביד אליהו. ביום ראשון הבא יש סיום הרמב״ם כאן, בבית הכנסת סיני.